טוב, אנחנו עם דני מירן, אביו של החטוף עומרי מירן.
שלום לך.
דני.
שלום, בוקר טוב.
הזכרתי בסוף השעה הקודמת שדיברנו על האיום מלבנון, על רחשי המלחמה, דיברנו על חוק גיוס, דיברנו על כל מיני דברים, ולא דיברנו מספיק על מצבה של עסקת החטופים, לאן זה הולך, כי אנחנו כבר קצת תקועים באיזשהו לופ יותר מדי זמן, ונראה שזה באמת לא הולך לשום מקום. האם אתם המשפחות יודעים אולי משהו אחר?
מה שאת יודעת, אני יודע. אולי אלייך מגיע יותר פרטים, אבל אלינו בכלל שום דבר לא. אנחנו ניזונים מהתקשורת, והם מגיבים למה שנאמר בתקשורת, בתוך אמונה שזאת האמת, שזה מה שקורה.
לנו יש תחושה שאתם כל הזמן בפגישות עם בכירים בצהל ובאום, ושאתם מדברים עם כל העולם, ודווקא אתם כן יודעים, ואתם די מפתיע פה, לדעתי.
אז אני אגיד לך, אני אחד מאלה שנפגשים עם כל העולם כמעט, אבל כל העולם לא יודע כלום, וכשאנחנו נפגשים, תופסים לנו לסכן, ואנחנו מתאמצים ועושים הכל לשחרור החטופים, וזה מה שאומרים לי.
זה...
משכנעים אותי.
אתה מרגיש בשמונה, תשעה חודשים האלה שעדיין הכל סובב סביב, ואתה באמת לא מבין יש ערפל, ואתה עדיין לא מסוגל למקד מטרה לאיזושהי כוונה של הממשלה, של הצבא, הכל נראה לך פשוט עומד במקום?
לא עומד במקום, קוראים דברים, בטוח שקוראים דברים, ואלה שעוסקים במלאכה, בטוח שעוסקים במלאכה ומנסים, אבל לא מגיעים לתוצאות. ואני כבר שאלתי באיזה תוכנית, אמרתי שלחבר שלי יש מפעל, הוא חיפש מקדם מחירות ומסע מקדם מחירות, בשלושה חודשים מקדם בחירות לא הביא תוצאות. קרא לו מסעד, אמר לו שלום, לך הביתה. ופה תשעה חודשים מקדם המחירות שלנו לא עושה כלום, אני לא יודע מה לעשות איתו.
כן, ואתה יודע, אבל זה בדיוק העניין שאותו מקדם מחירות שלו אתה מדבר, אני מניחה שזה מי שעומד בראש ההנהגה שלנו, כן מנסה לייצר גם דרך אנשים שמבטאים ומעדדים את מסריו בתקשורת שיש פה מצב תקוע, כי סינואר סרבן, כי חמאס לא רוצה עסקה, וכל הדבר הזה הוא לא קשור להחלטות של ישראל, לא משנה מה ישראל תעשה, סינואר יסרב. עכשיו, כשאנחנו בעצם מנסים לפרק את זה לפרטים, וזה מסובך, ואני חושבת שהדיון התקשורתי לא הולך כל כך למקומות האלה, כי זה קצת מבלבל. אבל בסוף יש עסקה שקבינט המצומצם עוד אישר, אותה עסקה שביידן חשף. וממה שאני מבינה, סינואר גם לא השיב בחיוב גם על העסקה הזאת, בגלל שהיא כן כוללת את סיום המלחמה, אבל בלי ההכרזה על סיום המלחמה בשלב הראשון. בסוף, על זה עומד.
סליחה. ביבי אמר שיש עסקה שלא. ביידן קיבל אותה. משפחות החטופים אימצו אותה במשך שבועיים ואמרו, אנחנו איתך, לך על העסקה, נצינו לעודד. פתאום מופיע בערוץ 14 ואומר, שולי עשה את זה. אני כבר לא יודע למי להאמין.
ואז כשתוקפים אותו על זה, אז הוא אומר, טוב, מה אתם רוצים? זה אחרי שסינואר כבר סרב, אז זה בסדר להגיד את זה. אתה מבין?
לא,
כל הזמן מתעתעים אותנו עם מה שסינואר לכאורה השיב או לא השיב.
הוא השיב לעסקאות אחרות, זאת אומרת, בשלילה. והוא עשה את זה בצורות שונות. אחת מהן הייתה עסקה שנחתמה בפריז. את זוכרת אותה?
ודאי, וזה היה עסקה בתנאים יותר טובים, כן, כשיותר חטופים עוד היו בחיים.
כן, ואז הקבינט אצלנו, הקבינט כבר אישר, זאת אומרת, צרפת אישרה, ארצות הברית אישרה, קטר אישרה, הדיפלומטים של חמאס אישרו, מצרים אישרה, הקבינט שלנו אישר, זה הגיע לסינואר. ואז עמד שבוע וחצי אצל סינואר, וביידן אמר, הכדור אצל סינואר. כל העולם אמר, הכדור אצל סינואר. ובסוף סינואר איך התחיל, הוא הסכים שהעסקה הזאת תתבצע, אבל הם יתחילו מהסעיף השני. כאשר הסעיף הראשון היה שהוא מחויב לתת לנו תרשימת והנהדרים, מצבם הבריאותי, ממש טבלה מי קיבל תרופות, מי לא קיבל תרופות, מצבו הבריאותי, מי חי ומי מת. גם את זה הוא סירב לקבל, הוא עבר לסעיף 2 קודם שצהל יפסיק את האש. אי אפשר לעשות אותו הסכמים, וגם לא משתלם לו. לא משתלם לו לעשות הסכם לסינואר. אני מודע לזה. אבל לפחות, לפחות הצפי שלי הוא מראש הממשלה שלי, שיהיה עקבי בהצעות שלו, בעקבות ההצעות שלו. אם הוא הגיש הצעה, התקבלה כבר, אז למה לרדת ממנה? בגלל שהיה לו לחץ מבן גביר ובסמוטריץ'. אני לא מבין, אני לא מבין את המדינה פה.
אני רוצה להגיד לך, אנחנו, חן אמרה פה בשעה שעברה, מדברים על זה יחסית הרבה, על זה שזה הפך להיות שגרה. זאת אומרת, אנחנו חיים כבר 9 חודשים, לצד העובדה שכרגע יש 120 חטופים בעזה, אנחנו לא כך יודעים, למרות שיש מספרים, מי חי, מי מת, מה מצבם, ואנחנו, אין מה לעשות. אפילו אנשים שהם כל ראשם, כל מוחם, כל הפעילות שלהם היא למען החזרת החטופים, גם הם ממשיכים לחיות. זה משהו שאמור מאוד להבהיל את המשפחות.
אז אני לך, גם הם מבולבלים. גם הם מבולבלים. אני מאמין שקציני המודיעין וראש סעד, ראש אסבק, שהולכים ועושים את העבודה בחול, חוזרים ואומרים להם לא, כן, ולא נותנים להם חבל די ארוך על מעט שיהיה להם אפשרות תימון שם במסע ומחן.
אבל העניין הוא פה זה כוחו של הרגל, ובסופו של דבר לפי מה שאומרים כל המומחים המלחמה הזאת לא תיגמר מחר, בין אם בעצימות כזאת או עצימות אחרת, ועניין החטופים יישאר כנראה עוד הרבה זמן. והחשש שלי בתור אחד שרק מסתכל עליכם ורק יכול לחבק ולכאוב, הוא שבסופו של דבר אנחנו נגיע גם לעוד שנה או חצי שנה ונראיין אותך שוב, אבל העייפות גם אצלך וההתשה את בסביבה ובהפגנות ובמחאות, פשוט המילה הזאת נתרגל, במקרה הזה היא מילה שלילית.
שלילית מאוד אפילו.
זה משהו שעובר לכם בראש ככל שעובר הזמן?
תקשיב, אני ממש עייף מכל מה שקורה. להגיד לך שאני אוכל לשמוט את הקרקע, שהקרקע תשמט מתחת לרגליי ואפסיק לעסוק בהחזרת בני, זה לא יקרה. אבל העייפות היא עייפות באמת, באמת.
עליכם אני לא מדבר, זה ברור שאתם תעשו כל מה שאתם יכולים עד הרגע האחרון ואפילו אחרי, אני מדבר עלינו. על מי שמסביב, על מי שכל הזמן אמור לחבק ולתמוך, כי בלעדי התמיכה של הציבור, לא יודע אם כל הציבור, אבל הרבה מאוד ממנו, אתם תהיו עוד יותר חלשים, והחשש שלי זה לא שאתם תתעייפו, חס ושלום, אתם תעשו הכל, ומעבר להחזיר את היקירים שלכם, אנחנו כחברה נהיה פחות, נהיה קצת, לא יודע אם אדישים, אבל...
לא אדישים, אבל חוזרים לשגרה, ואז גם החברות הגדולות שתמכו בנו ובאמת ממש חיפקו כמה יכולות לטעום, כמה עם יכול לנסוע הנה כל שבוע או כל יום. אז זה גם צערי, ואני מזמין כל העם שיבוא לעצרות, שיפגין כוח, וגם העובדה שאנחנו מפוצלים בגין והפגנה פה והפגנה, ולא כולם בכוח אחד לחטופים, זה לא ילך.
איפה אתה רוצה שהכוח ירוכז? בכיכר החטופים?
בכיכר, זה הסמל של החטופים. אין סמל אחר לחטופים. הבית של ביבי בקיסריה זה לא סמל החטופים. אבל... יש כאלה שמתפצלים ואין לי מה לעשות.
אני אגיד לך מה העניין, דני. כשאני יושב בבית ואני מגיע סוף השבוע ואני מתחיל לשאול את עצמי, ואני יכול להגיד, אני לא יודע מה עשיתי למען החטופים, אני יודע שאני רוצה אותם כרגע פה, אני מאלה שלא מעניין אותם כלום, רק זה. אני יכול להגיד לך שככל שעוברים השבועות, אני מסתכל בשבוע ואני רגע, מתי המחאה תהיה? אז אולי אני אצא מהבית, אני בכלל חושב על המחאה בקטע של איך אני לא אכנס, פתאום זה נהיה משהו שגרתי שצריך להימנע ממנו, וזה הזמן אוכל את הרגשות ואת המחשבות, וזה הדבר הכי מפחיד, כי אין מה לעשות נגד זה.
אני אגיד לך משהו. ראשית, גם ההיסטוריות האלה של 33 או 40, אני נגד. אני מלכתחילה עוד כשהיו 240, ברעיון הראשון שלי אמרתי, כולם ביחד. אין עסקה כזאת ועסקה כזאת. עסקה אחת לכל החטופים. עסקה אחת לכל החטופים, החיים לחיק משפטם וההרוגים לקבורה בישראל. כי החלוקה יביאו עוד 30-40, היתרה שתישאר יהיו חיילים ואזרחים בוגרים, ולא יחזיר אותם.
אני רוצה דני לקרוא לסיום דברים שכתבה אילן סגל, הבת של קית סיגל, על עומרי. היא כתבה, יש אבא שמתקן מנורה, יש אבא שאוכל במסעדה, יש אבא שיוצא להליכה, ויש אבא שצריך מנוחה. ויש את אבא שלי, שזרוק על מזרן בפינה, שלא ראה את הילדים שלו, גם לא בתמונה, כבר 9 חודשים. שהוא בשקט דממה כבר 9 חודשים, שלא הייתה לו מקלחת חמה כבר 9 חודשים, שכואב לו הלב כבר 9 חודשים, שהוא רעב. והשמש עולה ויורדת, ועולה ויורדת, ועולה ויורדת, והוא שם, בפינה של החדר, בשקט, ברעב, בלב הכי כואב בעולם.
וואו, מצמרר, מה אני אגיד לך?
ואתה יודע, זה עוד ניסיון להעיר, עוד ניסיון לזעזע. אני באמת, ראינו את סרטון החטיפה של שלושת החטופים בתחילת השבוע, וראינו את סרטון התצפיתניות, וכל פעם אנחנו...
גם הסרטון של עומרי שראו
לפני חודש. נכון, וראינו את הסרטון של עומרי, והשאלה היא איך אנחנו שוברים באמת את חומת האדישות הזאת שהולכת ונבנית ככל שהזמן עובר.
אנחנו, הקטע הזה, כל זמן שלמעלה לא יקבלו החלטות הגיוניות, אם זה מלחמה שיעשו מלחמה, אם זה שיפסיקו את האש טוטל, אבל אי אפשר באמצע להיות בכל המקומות. תושב הצפון, ואם אני נוסע הביתה ורואה עדיין יישובים של בלה עומדים על תילם, בתים שמשם מתצפיתים לעבר היישובים שלנו ומכוונים את כל האש, עדיין עומדים על תילם פריד אותם ולא קטש את כל היישובים שלהם, זה מורה בחלחלה. אני כחייל בזמנו שלחמתי, צהל נלחם על אדמת האויב, לא על אדמתו. צהל כבר הקים בריקדות בצומת כוח. שאלתי את הרמטכ"ל אם הוא חושב שאני לנינים שלי אספר שפעם יכולתי להגיע לקריית שמונה.
דני מרן, אביו של עומרי.
אבל שאחרי כל מה שגם תרמת למדינה כמו שאתה מדבר עכשיו, זה מה שאתה צריך עכשיו להתמודד איתו, הסיוט בלתי נגמר הזה של המשפחה שלך. נקווה מאוד שמשהו הולך להשתנות. תודה רבה דני מרן.
תודה רבה לך דני.
תודה לכם שאתם ממשיכים להרים את העניין. תודה,
עושים מה שאפשר, מה שיכולים. תודה רבה לך.